יש גמרא מוזרה קצת ביום הפורסמת. כתוב על פרשת השבוע על אברהם: עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. הגמרא אומרת, אמרה ויתמר רב אסי, קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, אפילו עירוב תבשילים. הרבה דרשות נאמרו על הגמרא הזאת, מה ראתה הגמרא לציין דווקא את עירוב תבשילים מכל מצוות דרבנן ודאורייתא. ישנם דברים של המהר"ל בנצח ישראל, פרק מ"ו, שמעבר להסברה של הגמרא הזאת שהוא רוצה להרוויח בדרשה שלו, הוא חודר נקודה מאוד עמוקה, מאוד יסודית, בראייה של האבות, של אברהם אבינו, שמשליחה גם עלינו, כמובן, בתור בניהם. מצוות עירוב תבשילים, מה שורשיה? מה המשמעות, קודם כל, ההלכתית והרעיונית של מצוות עירוב תבשילים? כשאדם טורח ביום שישי ומכין סעודות השבת, מנקה את הבית לשבת, עובד, משקיע את יום שישי לכבוד שבת. יש כאלה שאומרים שיום שישי לא מספיק, צריך להוסיף גם חמישי בערב, ויש כאלה שאומרים שגם זה לא מספיק, תלוי באיזה צד של הבית אתה נמצא, תלוי מי אתה, אבל יש השקעה, השקעה רצינית. לוקחים יום בשבוע, שיכל להיות יום כשלעצמו, יום שאפשר לעשות בו כל מיני דברים, יום מלאכה, יום שאפשר להגשים רצונות אישיים ותוכניות, אפשר לעשות הרבה דברים נחמדים. במקום לקחת לממש בו את הרצונות העכשוויים שלנו, אנחנו לוקחים את היום הזה, את יום השישי, ורותמים אותו, משעבדים אותו ליום אחר, בשבת. כי בכל, במקום לחיות את יום שישי מצד עצמו, לראות בו יום חול רגיל, אנחנו לא חיים אותו מצד עצמו, אלא עושים בו המון דברים שהם לא בשביל היום הזה. כאילו היום לא מרוויחים כלום. עושים הרבה דברים שהם כולם מצד השבת שצריכה לבוא. כל כך יקרה היא השבת, כל כך עקרונית, למרות שהיא עוד לפנינו, היא עוד לא הגיעה, היא עתידית. כל כך היא חשובה שהיא משפיעה אחורה על היום שלפניה, אולי על כמה ימים שלפניה, להוציא אותם מהזווית העכשווית שלהם, להיות ימים שעסוקים בהכנה לקראת עתיד. אדם שתורח בערב שבת, הוא בעצם מגדיר בתוך האישיות שלו את חשיבותה של השבת. אדם שתורח ביום שישי ותורח בערב שבת, הוא אומר, השבת כל כך משמעותית, כל כך חשובה, כלומר שעכשיו אני לא רואה שום רווח במה שאני עושה, לא יוצא לי מזה כרגע, שום דבר, הפסדתי יום, הלך לי יום, יכולתי לעשות הרבה דברים היום הזה, כל כך ערכה של השבת חשוב בעיניי, עד שהיא משליחה על ההווה שלי, היא משנה את פני ההווה. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. אבל יש מצב אחר. יש יום טוב שסמוך לשבת. אם יוצא יום טוב ביום שישי. יום טוב ביום שישי זה יום נחמד. זה לא יום שאני עסוק בו במלאכה, זה לא יום עבודה. זה יום נחמד. או כשזה יום נחמד שאני בו לא, בין כל לא עסוק באיזה, לא יכול לעשות לו יותר מדי עניינים. אלא גם ביום עצמו, אני כבר, זה יום שהוא קצת, יש בו אווירה של שבת קצת ביום. יש אווירה של שבת. וכשיש אווירה כבר של שבת באוויר, יש ככה חגיגי ונחמד, אז אני אומר, טוב, אני בן כה פה מבשל לכבוד יום טוב. אני בן כה משקיע, מבשל אוכל, אני עכשיו יאכל היום, בשביל היום. יום טוב, אני מבשל בשביל היום, שיהיה נחמד. אז אני כבר, אתה יודע מה, על הדרך, נעשה גם בשביל שבת. בן כה אני עכשיו מכין עוגה בשביל יום טוב לאכול אותה עכשיו, אז נעשה עוגה קצת יותר גדולה ונרוויח את השבת. במציאות כזאת לא ניכרת חשיבותה של השבת בעיניך. אתה ביום טוב, שהוא בין כל יום שאתה לא עושה בלכות אחרות, ואתה עושה דברים בשביל היום הזה, אתה משקיע בשביל היום, אתה רואה מיד את הברכה שלו, אוכל נפש. עכשיו לא אכפק לך שאתה יודע מה, גם שבת לא עולה לי בהרבה מאמצים. נרוויח את שבת. אסור. אסור ביום טוב להכין דברים לשבת. מה אכפת לך על הדרך? אסור. למה? כי לא ניכר ערכה של השבת שאתה משנה את דפוסי החול שלך. משנה את דפוסי החיי העולם הזה שלך לכבוד, בגלל, לאור השבת. זה לא ניכר. והופעתה של שבת לא מתחילה בשבת, היא מתחילה הרבה לפני השבת, בהתכוננות, בעובדה שאתה ממשכן ומשעבד ומקריב במרכאות יום חול רגיל, ולא רואה בו שום ברכה עכשיו. הכל זה בשביל היום הבא. אם התחלת לבשל לשבת בערב יום טוב, אז בסדר. מי שכבר התחיל לבשל, זה עניינו של עירוב תבשילים. אני כבר התחלתי לבשל ביום חמישי לכבוד שבת. יום חמישי כבר התחלתי לבשל לשבת. אם כבר התחלת ביום חמישי לבשל לכבוד שבת, אתה יכול להמשיך גם ביום שישי לבשל לשבת. כי מוכח שכבר ביום חמישי כבר השבת הייתה לך בראש, שכבר השקעת וכבר יום חמישי כבר שיעבדת אותו לשבת העתידית, אז גם שמגיע יום טוב, בסדר, אנחנו נותנים לך להמשיך. היסוד הזה שהוא מעניין כשלעצמו, אומר המהר"ל, הוא נקודת מפתח להבין את מערכת היחסים שבין הימים שלפני ימות המשיח לתקופת ימות המשיח. גמרא אומרת ביבמות שלא מקבלים גרים בימות המשיח. המהר"ל אומר ביטוי עוד יותר חריף, לא תהיה חזרה בתשובה בימות המשיח. כך אמר לו, אין חזרה בתשובה כשהמשיח מגיע. ביטוי קשה. ימות המשיח, הוא אומר, אלו ימים שבהם הברכה הרוחנית גלויה לנגד עינינו. המטרה נראית, יפקחו העיניים, כולם רואים, כרו של עולם זה הופעת מלכות שמיים, ענייננו בעולם, כל המציאות תואר בצורה ברורה, שאין למלך על כל הארץ. ימות המשיח, להתאמץ מבחינה רוחנית, לעבוד עבודה רוחנית, אין בזה שום רבותה. זה המציאות, אין מציאות אחרת. כל העולם כולו עסוק בהתקדמות רוחנית. כולם ברור שזה הנושא, זו המשימה, אלה הם החיים, אין חיים אחרים. לא נתבוא החכמים לימות המשיח, כי ימות המשיח זה ימים שבהם כולם עוסקים בתורה ובחוכמתה. זה כל מה שיש לעשות עם ימות המשיח. לשון הגמרא בשבת, ימים אשר אין בהם חפץ. אין אתגר. זה ברור, זה מה שיש. כל מה שיש זה רק תורה ומעשים טובים. מי שביום טוב מכין שבת, זה כמו אדם שבימות המשיח נזכר במרכאות שהעיקר בחיים זה העבודה הרוחנית. ובוודאי, אין מציאות אחרת. המבחן, אומר המהר"ל לפראג, הוא מה קורה לפני ימות המשיח. האם הצלחת לפני שמגיעים ימות המשיח, לפני שהמציאות ברורה וגלויה, לפני שהאור ניכר, לקחת את ימות החול שלך, את ימי העולם הזה שלא מאירים באור יקרות, ולצבע אותם בצבע אחר, ולשעבד אותם, ולהוציא אותם מכלל עולם הזה, לימים שעסוקים במשימות עליונות, משיחיות. אבל פה לא רואים שום ברכה. זה לא רלוונטי כרגע. הפסדת היום. הלך לך יום, אתה עסוק ב... לוקחת יום שישי, מכין אותו לשבת. זה סתם בזבוז של יום. לא הרווחת שום דבר בעיניים של יום שישי. להצליח כשטרם ימות משיח, לחיות חיים משיחיים, חיים עתידיים, זה נקרא, אומר המהר"ל, מדרגת עירוב תבשילין. מדרגת עירוב תבשילין זה אדם שעולם האמונה שלו נבנה לא בימים טובים. עולם האמונה שלו נבנה בימים קשים. אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה בבחינת עירוב תבשילין. הוא התחיל כשזרקו אותו לאור כסדים. הוא התחיל שהיה לו המון ניסיונות. הוא עבר שרשרת אדירה של ניסיונות. זה נכון שבסוף פרשת חיי שרה כתוב שאברהם נפטר בשיבה טובה. ונכון שאברהם בסופו של דבר הכל התגשם והיה לו בן, ברוך השם הוא לא נשחק, והיה לו מקנה, רב, הכל היה בסדר בסופו של דבר. יש סוף טוב לסיפור של אברהם אבינו. אבל העם אמינו שהוא קיים את כל התורה כולה, חשוב לחזל במסכת יומא להדגיש, שהוא קיים את כל התורה כולה, הוא קיים אותה בבחינת עירוב תבשילים, הוא לא נזכר עכשיו. מאז ומעולם הוא קיים את כל התורה כולה. לא כשהגיע יום טוב, גם בימים קשים מאוד. גם כשכל העולם רדף אחריו. כמו שהוא אומר, אל תאמר שאברהם מת בשיבה טובה, לכן הוא קיים מצוות. לפיכך אמר שקיים עירוב תבשילין, שקודם זה כבר נתנסה, הושלך לכבשן האש וכמה ניסיונות. עירוב תבשילין, או המסר הזה של אברהם אבינו פה, המסר של המושג עירוב תבשילין כחלק מהדמות של אברהם אבינו, היכולת לחיות בהווה חיים עתידיים. היכולת לחיות בהווה חיים שלא נשפטים ולא מוערכים על פי קריטריונים של ההווה. שאולי מצד ההווה הם נראים מוזרים, הם נראים לא יעילים, הם נראים אפילו החמצה ובזבוז. יש לך יום פנוי, תעשה איתה משהו, תרוויח רווחים, תעשה משהו טוב. במקום לנצל את הזמן בצורה הכי מועילה, אתה משעבד אותו למשהו עתידי שלא רואים אותו, נעלם, רחוק מהעין. בדרך דרוש, היום אומרים לממרה של חז"ל בהגדה של פסח, חז"ל דורשים, חכמים אומרים, כל ימי חייך, המילה כל ימי חייך בא לרבות להביא לימות המשיח. זה בא לרבות שגם בימות המשיח יעסקו בסיפור יציאת מצרים בדרך דרוש. אז אומרים, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. וכל החיים שלך, הם צריכים להיות חיים בעלי צבע עתידי, להביא לימות המשיח. אפשר לחיות את העולם הזה, את המציאות העכשווית, ולחכות. כרגע אני לא... המשיח עוד לא בא, עדיין אין מהפכות. צריך לחיות לפי המציאות שסובבת, לפי המושגים של ימות החול. אבל יש אנשי אמנה. להיות אנשי אמונה, אומר הגאון מווילנה, לדור של עקבתא דמשיחא, זה ניסיון עצום. להיות אנשי אמנה. זה המסר הגדול של משיח לפני שהוא מגיע. להיות אנשי גאולה לפני שהגאולה באה. להיות אנשי עתיד. אפשר להיות בגלות וגם מבחינה רוחנית לעסוק בשאלות הרוחניות שעומדות עכשיו על הפרק. מה עכשיו צריך? אבל יש יחידים שאפילו בחשכת הגלות חיים את עולמם הרוחני, בונים אותו לאור העתיד, לא לנוכח ההווה. דמויות כמו הרמב״ם, שמבררים פסקי הלכות של קורבנות וטהרה וטומאה וקודשים, בדיוק באותה רצינות, דייקנות וירידה לפרטים כמו הלכות שבת וקשרות. אין שום הבדל. זה עכשיו לא עומד על הפרק. הוא חי את ההווה לאור העתיד. זה ההווה שלו. ההווה שלו הוא שבאותה רצינות ודייקנות ולמדנות שהוא בירר הלכות שבת, הוא עוסק בהלכות זרעים ובהלכות פרה אדומה. אותם חידושים ולמדנות ודיוקים, אותו דבר, לא השתמש על זה, אותו רמב״ם. וגם אנחנו היום, ככל שאנחנו ברוך השם חוזרים לארצנו, צריכים להתרגל לכך שהעתיד מכה בנו גלים. העתיד יחיה אותנו. באורות ישראל ותחייתו פסקה כף, יש תיאור של קווים עליונים ארוכים, קווי העתיד, גודל עתיד, והעתיד מאיר את עינינו. כמה אנחנו היום מנסים להתאים את החיים שלנו למציאות אחרת. לנסות לאט לאט ליצור תבניות, סדרים, צורת חשיבה, רצונות, שמונחים מאור העתיד, מאור עולם הבא, מאור ימות המשיח. חז"ל ממשילים את מערכת היחסים בין עולם הבא ועולם הזה, ועולם הזה לימות המשיח בשלל דימויים. אחד מהם זה שעולם הזה דומה ליבשה, לעתיד לבוא דומה לים. כדי להסתדר בים צריך ספינה. כדי להצליח לשוט בים אתה לא יכול בלי ספינה, בלי איזה אונייה. ככה, כמו שאתה בים, אין לך הרבה סיכויים. אבל כשאדם רוצה שיהיה לו ספינה בשביל הים, הוא צריך ביבשה לבנות אותה. בים אי אפשר לבנות ספינות. צריך לבנות את הספינה בעודך ביבשה. אבל ביבשה אין מה לעשות עם ספינה. אדם שנמצא באיזה מקום שאף פעם לא ראו ים. נמצא באיזה יבשה שאף פעם לא שמע, אף אחד לא שמע על זה שיש ים. ופתאום בן אדם בא, בונה ספינה. אנשים אומרים לו, תשמע, אתה בונה דבר לא פרקטי בכלל. אין מה לעשות עם זה. זה תקוע פה. אי אפשר לעשות עם זה כלום. אתה משקיע אנרגיות, בונה קרשים, מסמרים, עובד כל כך קשה בדבר שאין לו שום תועלת פה בעולם. אין מה לעשות איתו פה. הוא בונה עכשיו את כלי השייט של העתיד. הוא מנהל את חיי העכשיו שלו לפי קריטריונים ומושגים ששייכים לעולם אחר. יעקב מבטר במודע על הרבה חלקים של עולם הזה. הוא מבטר במודע, אומר המהר"ל. הוא יודע שהוא דוחה את קטיפת הפירות. הוא יודע שהוא יהיה נרדף. הוא יודע שעשיו משיג אותו. הוא לא נבהל. הוא לא נבהל מההצלחה המסחררת של עולם הזה שנופלת בחלקו של עשיו. הוא לא מקנה. המדרגות החשובות ילכו ויבנו מאחורי הקלעים, בבניית ספינה. יש מי שכבר הולך לציד ולשדה, והוא כבר נמצא בשטח. והוא כבר כותב פירות, והוא כבר בשדה, הוא כבר לומד מקצוע, אי אפשר להתבטא ככה. יש לו כבר ציד, הוא יודע מה קורה כאן בעולם. הוא כבר מתקדם. הוא כבר בענייני, הוא בשטח. הוא יודע ציד. הוא איש שדה. הוא כבר... זה אצלו בכיס. ויש מישהו שהוא מתעכב פה. הוא לא רלוונטי. הוא בונה ספינה. מה אתה בונה ספינות? יושב באוהל. אתה בונה, אתה מתעסק עם משהו שהוא לא עכשיו, הוא לא עומד על הפרק. אתה עוסוק באיזה מציאות שהיא לא מעשית, היא לא קשורה לשדה, ולא, אתה לא צד כלום. וכשמדברים איתך על אוכל, אתה מדבר על בכורה. מה זה בכורה? עבודת הקורבנות שתהיה כשבית המקדש ייבנה. זה הראש של יעקב אבינו, ככה הוא עובד. הוא מעניין אותו העתיד, עבודת הקורבנות, מי יעבוד שם, מה יקרה, איך יתראה. זה הראש שלו. יש מי שעסוק בהווה, יש מי שהעתיד מנחה את חייו. יש מי שמבטר על ההווה שלו, כי הוא רוצה לצבוע את ההווה שלו בצבעי העתיד. הוא נותן את הנזיד, אבל את העתיד יהיה לו. הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ראייה מאוד מאוד עולם הזית. המציאות של עכשיו, כפי שהיא, היא מכריעה את השיקולים. מה עכשיו עולה מהשטח? מה עכשיו עולה מהשדה? מה עכשיו עולה מה... איזה ריחות עולים עכשיו מהמטבח? ויש מי שנמצא באוהל עד גיל 80, גיל כל כך מאוחר, יושב אוהלים, וגם כבר שלחו אותו, אמרו לו, נו, הגיע הזמן כבר להתחתן, אתה לא בחור צעיר, אתה כבר בן 70, תצא כבר. אז חז"ל אומרים שהוא מתעכב עוד 14 שנה, הוא לא ממהר לשום מקום. ואני את נעלה לאיתי. העולם שממנו אנחנו לוקחים את המושגים שלנו לעולם לעכשיו, הם מושגי העתיד. שואלים מה יהיה? זה מאוד אופייני לשאול מה יהיה. מי שחי את ההווה, באמת מאוד מוטרד עם מה יהיה בעתיד. כל מה שיש לו זה ההווה עכשיו, הוא מוכן לשלם הון תועפות בשביל לדעת מה יהיה. אין לו מושג מה יהיה, הוא היה מוכן לתת זה המון. יכולים לשלם לחזאים ופרשנים מלא ממון בשביל שיגידו מה יהיה. מה יהיה מזג האוויר מחרתיים, מה התחזית הכלכלית לעוד 5 שנים, ומה יהיה מבחינה פוליטית בעשור הקרוב. ליעקב אין שאלות על העתיד. העתיד דווקא הוא מאוד מאוד פשוט. העתיד הוא הדבר הכי ברור. מה יהיה? מאוד פשוט מה יהיה. יבוא המשיח. תבוא גאולה, איזה שאלה. אין שאלה מה יהיה בעתיד. השבת תגיע. פשוט שתגיע השבת. הדבר הכי ברור ביום ראשון זה שתהיה שבת. אין ספק שתהיה שבת. השבת תבוא. מה יהיה? תבוא שבת. השאלה שמטרידה אותנו, ואולי ראוי שתטריד את יעקב ובניו, זה לא מה יהיה, אלא אם היום אנחנו חיים לאור העתיד. האם יום ראשון ושני הם לאור השבת, שתבוא? אנחנו לא עסוקים ביצירת העתיד, הוא כבר קיים. בית המקדש כבר נמצא, הנבואה כבר נמצאת, הכל נמצא כבר, העתיד ישנו. אנחנו לא צריכים לבנות אותו. השאלה אם הוא מקרין אחורה אל חיינו האהובים. בכלל בעברית, העתיד הוא נקודת המוצא. לא העבר ולא ההווה, אלא העתיד הוא נקודת המוצא. כי בעברית כשרוצים לומר נקודת מוצא אומרים הדבר הקדמוני, הקדום, הקדם, הדבר הראשוני, הבסיס, הקדומני. אבל כשאומרים ללכת אל העתיד אומרים שאני הולך קדימה. אז איך הקדם הופך להיות קדימה? העתיד, מה שקדימה, הוא הקדם, הוא נקודת המוצא. ההתחדשות, יכולת להתחדש, חדש ימינו זה בגלל כקדם. העתיד הוא נקודת המוצא. שמו של משיח קדם לעולם. וגם כשאומרים משהו שהיה, או ההפך מקדימה, אומרים אחור. אבל העתיד נקרא אחרית הימים. אחרית הימים זה האחור שלנו. משם אנחנו באים, אנחנו באים מהעתיד. אנחנו לא באים מהעבר. אברהם אבינו מתחיל מהעתיד. קודם כל, ועשתך לגוי גדול, ועברך ואגדלה שמך, ולברכו בך כל משפחות האדמה. זה העתיד, העתיד נתון, עובדה. עכשיו בוא נגזור אחור. השלכות. לאור העתיד, איך, איזה השלכות יוצאות לחיי ההווה שלנו. זה משפיע גם על קריאת המפה ההיסטורית. איך קוראים את ההיסטוריה? רגילים לקרוא את ההיסטוריה כציר שהולך מהעבר אל העתיד. ואז היסטוריון רואה את האירועים ולאט לאט רואה איך הם מתפתחים ומתקדמים לקראת עתיד. אנחנו לא רואים את זה ככה. אנחנו קוראים את ההיסטוריה אחרת לגמרי. בשביל לכתוב מה היה בעבר ואיך לאט לאט הדברים התקדמו, זה בזבוז למנות נביא. נביא, כל הכישרון שלו, כל המיוחד שבו, זה שיודע להגיד את העתיד. זה הנקודה של נביא. אנשים שיודעים לספר מה היה, יש הרבה. נביא, זה היה הכישרון שלו, זה המימד הייחודי שלו, זה היה לספר מה היה. ואנחנו רואים בזבוז עצום של כישרונות. לוקחים את שמואל הנביא, ורואים לו, תכתוב מה היה. מה היה בתקופת השופטים, ומה היה בתקופת שמואל. זה לא חבל? שיכתוב מה יהיה. מה היה, יש הרבה, תושיב איזה סטודנט להיסטוריה, שיכתוב מה היה, מה הבעיה, תאסוף, תראיין זקנים, ותגיד מה היה בימי השופטים, בימי שמואל. מה צריך? שמואל הנביא, איש נביא יכתוב מה היה, ירמיהו הנביא, לא פחות ולא יותר מירמיהו הנביא, צריך לכתוב את ספר מלכים. זה בזבוז. ממש בזבוז של בן אדם. זה לא בזבוז, זה הפוך מהתפקיד שלו. אתה כותב מה היה בתקופת המלכים, תכתוב מה יהיה. ספרי הנביאים שלנו, נביאים עוסקים בהיסטוריה, מה הקשר בין נבואה להיסטוריה? כן, כי את ההיסטוריה שלנו אנחנו לא קוראים מהעבר לעתיד, אלא מהעתיד לעבר. את ההיסטוריה של עם ישראל צריך לקרוא הפוך. מי שמסתכל במבט עתידי, יודע לספר נכון את הסיפור של ההיסטוריה של עם ישראל. הסיפור של ההיסטוריה פירושו, איך העתיד יאיר את חיי ההווה והעבר שלנו. זה ההיסטוריה שלנו. לספר את כל האירועים לאור העתיד. הקריטריון לשאלה איזה סיפור מסופר, ומה משמעותו ומה משקלו, לא יהיה לפי מושגי ההווה, אלא השאלה אם הוא סיפור רלוונטי או לא, ומה עניינו, זה יהיה לפי העתיד. מי יודע מה הקריטריונים של העתיד, ולפי זה לסנן את ההיסטוריה ולדעת איך לספר אותה. כשנגמרה הנבואה, נגמר ספר ההיסטוריה שלנו. אין ספרי היסטוריה אחרי התנ"ך. אנחנו תקועים. תקופת בית שני, הרבה יותר מסופח ללמוד היסטוריה. אין ספר כזה, קולח, זורם. צריך ללקט, תוספתא משם, משנה מפה, ממצא ארכיאולוגי משם, לאט לאט לחבר. ספר ככה, שיבוא איזה ספר פשוט, בית שני, יותר מסובך. הכל שכן בגלות, ספרי ההיסטוריה זה מצרך נדיר בתולדות ישראל. קשה בלי נבואה. קשה בלי נבואה, קשה בלי פרספקטיבה עתידית לפענח את ההווה. עוד יותר קשה לפענח את העבר. עירוב תבשילין הופך את היוצרות. את ההווה אנחנו חיים לאור השבת. מי שחי את ההווה לאור השבת, מי שבונה ספינה ביבשה, צובע את צבעי העולם הזה שלו בצבעים עתידיים. הוא מפרש את העולם הזה שלו פרשנות עתידית. הוא יהיה מסוגל לאט לאט באמת לפרש את העולם הזה בכללו, פירוש עתידני. וכן אומר המהר"ל בפרק כ' בנצח ישראל, כאשר אתה רואה שלמות העולם, אומות העולם בעולם הזה, תדע שזהו תכליתם וסופם. דווקא שלמות העולם הזה שלהם מגלה על... אז העובדה שהם מאוד הרעים פה. כל מה שיש להם זה העולם הזה, בזה משקיעים את כל האנרגיות. אז זה עומד להסתיים עוד מעט גם. ישראל אינם כך, שתראה שאינם בשלמותם בעולם הזה, כי לא הגיעו לתכלית וסוף שלהם. תראה רוב ההיסטוריה שלנו שרות, ואין הרבה שקט ושלווה, ואין לנו לקנא על גדולת עולם הזה. מסיים המהר"ל בדברי חז"ל, אחרי שיעקב רואה את כל השרים של האומות עולים ויורדים בחזיון הסולם, רואה אותם מצליחים כל כך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, את כל הגויים אעשה קלה ואותך לא אעשה קלה. אומות העולם מחלים שדותיהם, אבל ישראל לא מחלים שדותיהם, לא תחלה פאת שדך. אומות העולם מחלים שדותיהם, כשאומות העולם יוצאים לשדה, הם יוצאים לשדה. איש שדה. כמה לוקחים מהשדה? המטרה היא לחלות את השדה, לגמור את מה שיש כאן. ומי שעסוק בלחלות את השדה, זאת אומרת שזה עולם המושגים שלו. השדה יחלה אותו. אבל יהודי שיוצא לשדה, דבר ראשון, לפני שהוא מתחיל לקצור, הוא צריך להגדיר איפה לא קוצר. לא תחלה פעת שדך בקוצריך. צריך לדעת מראש, פה לא קוצרים. עוד לפני הקציר, הגדרת שיש משהו לא משתלם שאתה הולך לעשות. אתה לא תקצור את הפעה. אתה לא תהיה עד הסוף איש שדה. זה יורה לך כי ישראל נותנים תכלית שלהם אל השם יתברך. מפני זה אין לישראל קץ בתכלית. זה שאמר הנביא ירמיה, בכל הגויים אעשה קלה ואותך לא אעשה קלה. ככל שהמבט שלנו והחיים שלנו הם חיים שהם יותר מוארים מיסודות העתיד, מיסודות הימות המשיח, שמה שעוסקים בהם זה בתורה, בגמילות חסדים, במשפט ובצדקה, בהבאת שלום, ברצונות טובים, בטהרה. ככל שימות המשיח הולכים ונגלים לנגד עינינו במעשינו, הם הולכים ובפועל מתקרבים, הולכים ונהיים כאן ועכשיו. ומי שתורח בערב שבת, ומי שתורח עוד ביום חמישי, אומר המהר"ל שם, ימשיך להתקדם הרבה מאוד עם אותו משיח. כי שינויים כבר יהיה מאוחר מדי לעשות. אבל מי שכבר התחיל לפני, מותר לו ביום טוב להמשיך. ימשיך להתפתח ולעלות, ילכו מחי אל חי. שבת שלום.